ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. והיום יש לי סיפור שמתחיל בכלל בילדות שלי בנתניה. הייתי בת 5 כשהיא עברה עם אמא ואחיה להתגורר בבניין הסמוך לבית הרכבת הנתניאתי בו התגוררתי בילדותי. אבא שלה לא גר איתם ואני לא לגמרי הבנתי למה. שמעתי את אמי לוחשת להביא, היא גרושה. ומשהו בדרך שהיא לחשה ובהבעת פניה גרם לי להבין שמישהו גירש אותה כי היא חולה. אז בנתניה של שנות ה-70 גירושים היה מחלה אקזוטית שלא מדברים עליה ונזהרים שלא להידבק בה. כעבור זמן קצר ולמרות שהיא הייתה גרושה, האימהות שלנו התיידדו ואנחנו בילינו יחד שעות במשחקי קלאס, גומי וחמש אבנים בשכונה הנתניאתית של ילדותנו. פעמיים בשבוע אבא שלה נהג לאסוף אותה, לפעמים היו צעקות והשכנים עמדו והציצו מבעד לחרכי התריסים. אני זוכרת את הפעם ההיא שירדה למטה בוכה והוא צעק וקילל את אמא שלה, ואני ישבתי על הרצפה ושמתי ידיים על האוזניים וירדו דמעות בלי שליטה מהעיניים. אמא שלה עבדה עד מאוחר ולכן הסבתא הוציאה אותה מהגן ואת אחיה מבית הספר והכינה להם צהריים. שמחתי מדי פעם להצטרף כי סבתא שלה שנקראה ממה הכינה תקציצות הכי טעימות בעולם וקוסקוס שאף פעם לא אכלתי בבית והייתה מחבקת חזק והיה לה ריח של סבון כביסה ואהבתי לראות אותה מתרפקת על סבתה וצוחקת צחוק פעמונים. לפעמים אח שלה הציק לה והייתה בורחת אליי ושיחקנו עם הבובות והצקנו יחד לאחותי הקטנה ואף פעם, אף פעם לא דיברנו על אבא שלה. ולפעמים אמא שלה הייתה אומרת לאמא שלי שיש לה משפט, ואז אמי הייתה מוציאה את שתינו יחד מהגן, והיינו אוכלות יחד שניצל שטוגן באותו רגע, וספגטי ברוטב עגבניות שביאבא בסיר. כשהיינו בנות 10, היא עברה לעיר אחרת, ואנחנו עברנו לדירה חדשה, והקשר נותק. למרות שבא לי לכתוב שהסיפור הזה הוא חלק מאבני הדרך שריצפו את דרכי לתחום דיני המשפחה, האמת היא, ואני אגיד לכם פה את האמת, שהוא נמחק לי לגמרי מהזיכרון ושקע כנראה למעמקי תת המודע. השבוע היא הגיעה אליי למשרד לפגישה. השם ביומן לא אמר לי כלום כי היא לא שמרה על שם ילדותה, וכשראיתי אותה, משהו בפנים היה לי מוכר, אבל לא זיהיתי עד שהיא התחילה לדבר וכל הפעמונים שלה העלה איתו זיכרונות, את כל זיכרונות הילדות הקול שלה אלה. היא הגיעה למשרדי לאחר שהיא קיבלה תביעה וביקשה שייצג אותה בהליך המשפטי. עכשיו תשמעו סיפור. ההורים שלה ניהלו הליך גירושים עקוב מדם במשך 6 שנים. אז בשנות ה-70 של המאה הקודמת עוד לא המציאו את המשמורת המשותפת ואבות קיבלו את הילדים לשעתיים אחרי צהריים. אין לי גם ספק שהמודעות לנזק שהם גורמים לילדים הייתה מאוד נמוכה, והיא ואחיה היו בשר תותחים במלחמה. אבא שלה לא הפסיק לקלל את אמא שלה ואת סבתא שלה, ואם ההתנהגות שלה לא מצא חן בעיניו, הוא צעק עליה ונתן מכות בטוסי כמקובל באותם ימים, ואמר לה שצריך לחנך אותה בשביל שהיא לא תגדל להיות זונה כמו אמא שלה. אח שלה אפילו עוד יותר סבל מנחת זרוע וחטף מכות גם עם חגורה. אם הם לא רצו לבוא אליו, הוא עמד בחוץ וצרח ועשה בושות לאימא שלהם, וכל השכונה שמעה והכריחה אותם ללכת, למרות שהיא בכתה בעצמה. מזונות הוא לא שלם, והיא עבדה בשתי עבודות, וכסף לא היה כמעט, עד שהכירה בעל חדש שגאל אותה מחיים לא פשוטים, והם עברו להתגורר יחד עמו ועם שתי בנותיו בחיפה. אביה נשאר בנתניה והגיע לראות אותם בחיפה פעם בחודש-חודשיים, ובכל מפגש איתו הוא לא הפסיק לקלל את אמא שלה ואת סבתא שלה ולהאשים אותם שהם הרסו לו ולילדים את החיים. סבלתי ממנו כל הילדות וסניתי אותו, אבל אמא שלי הכריחה אותי ללכת אליו ולהיות בקשר איתו. לא אמא שלי הרסה לי את החיים, אלא הוא. הילדות שלי הייתה מלאה באלימות, בכללות והשפלות רק בגללו. אבל את זה, אבל אז זה היה מותר, ואף אחד לא חשב להתלונן במשטרה, היא אמרה לי. הוא הגיע ללוות אותה ללשכת הגיוס בצבא, אבל ניצל את ההזדמנות כדי לקלל את אמא שלה, החלה למות ביסורים מסרטן וכינח בזונה היית ונשארת. והיא עלתה בוכה לאוטובוס שלקח אותה לבסיס הטירונות. חצי שנה לאחר מכן, סבתא ממה האהובה נפטרה מסרטן. במקום לנחם אותה, הוא אמר לה שהוא מקווה שסבתא שלה נשרפת עכשיו בגיהנום כמו שמגיע לה. היא כבר למדה להתעלם, אבל היא נתקעת הטלפון ודמעות חנקו את גרונה. כשהייתה בקורס קצינים, היא נפלה באחת הריצות וסדקה את הקרסול. את הקורס היא לא סיימה. אבא שלה, שתמיד היה אדם רגיש ומלא טקט במרכאות, התעלה פעם על עצמו ואמר לה, אני לא מופתע, תמיד היית לוזרית כמו אמא שלך. זה הספיק והיא פשוט החליטה לנתק איתו קשר. אחיה נשאר איתו בקשר לא רציף עוד כמה שנים, אבל כשהוא ניסה, אב השנה הודיע שאם אמא שלו באה לחתונה עם בן הזוג שלה, יהיה סקנדל. ואחיה הודיע לו שהוא לא מוזמן ונתק איתו קשר. אחרי הצבא היא שינתה את שם המשפחה, עברה להתגורר בתל אביב והתחילה את חייה בלעדיו. עבדתי קשה ולמדתי, אבל היה לי שקט בחיים. הרגשתי כאילו הוצאתי מהחיים שלי פצצה מתקתקת, שכל פעם מתפוצצת, הורגת לי חלק מהנשמה, ואז מישהו שם פצצה חדשה, והתקתוק הזה מלווה אותי כל החיים. בלעדיו נהיה שקט. הפצצה הפסיקה לתקתק לי בנשמה. היא נישאה לגבר מקסים שהכירה באוניברסיטה, ונולדו להם 4 ילדים. המשפחה שהקימה הייתה התיקון של החיים שלה. הייתה להם זוגיות מעולה, חברית ואוהבת, וילדים סופר מוצלחים. שניהם עבדו בהייטק ואפילו התעשרו ממימוש אופציות, והחיים פשוט חייכו אליה. כאילו כדי לפצות אותה על הילדות המאוד לא פשוטה, שלא לומר קשה שהייתה לה. אבא שלה מדי פעם גילה איפה היא גרה, וניסה ליצור את הקשר, אבל היא חסמה אותו בכל מדיה אפשרית, והבהירה לו שהיא פשוט לא מעוניינת להיות איתו בקשר. ואז יום אחד, שליח דופק לה על דלת הווילה בשכונה הצפון תל אביבית שהיא גרה, והגיש לה מעטפה ירוקה עם סמל בית משפט. היא הייתה בטוחה שמדובר באיזה טעות, שהרי מה להם ולהליכים משפטיים, וכשהיא פתחה את המעטפה, היא הרגישה כאילו היקום שפך לה דלי קרח על הראש, והפצצה חזרה לתקתק לה חזק בנשמה. הייתה זו תביעה מאבא שלה שדרש לקיים הסדרי ראייה עם 6 נכדיו, 4 ילדיה ו2 הבנות של אחיה. התביעה הציגה אותו כקשיש מסכן, אחרי 2 אירועי לב שילדיו נוקרו ממנו על ידי אמם ומונעים ממנו לפגוש את נכדיו. בתביעתו הוא אתר לבית המשפט להורות על קיום מפגשים סדירים בינו לבין נכדיו. ניסיתי לשאול אותה אם המסר שאפשר לבחור הורה הוא מסר נכון לילדים שלה, ואולי כדאי לנצל את ההזדמנות ולחדש קשרים איתו, והיא פשוט פרצה בבכי. בניתי לילדים שלי משפחה נורמטיבית, כמו זאת שאת גדלת בה, עם אבא ואמא, בלי מכות, בלי כללות, אני כמעט בוכה שאני נזכרת בזה, בלי מכות ובלי כללות, ושמרתי עליהם והגנתי עליהם מכל משמר. אני ואחי היינו בשר תותחים של הגירושים הקשים האלה, הוא לא ריחם עלינו, הוא הרג לנו את הנשמה. אני לא אתן לו להפוך את הילדים שלי לקורבנות שלו, אני אגן עליהם בגופי. ואז הבנתי, בשביל שבית משפט יוכל לנהל את ההליך הזה, עובדות סוציאליות יצטרכו לפגוש את הילדים כדי לערוך תזכיר ולתת המלצות. אם הילדים יפגשו את סבם, הם יצטרכו לעשות את זה במרכז קשר. הם יאלצו לחשף לחיים הלא פשוטים של אמא שלהם, ולעסוק בשאלה מדוע אמא שלהם נתקע קשר עם אביה. הם יהפכו לנכדים במלחמת גירושים, הלא עוול בכפה ומבלי שתהיה זו המלחמה שלהם. הילדה שהיא הייתה צפה לי ממעמקי התת מודע, הבכי שלה, כל הפעמונים, הקלאס ששיחקנו, הצעקות, הקציצות והקוסקוס, והחיבוק של הסבתא. וידעתי שאני אלחם גם עבורה.